אני לכשעצמי זכיתי להיפגש בפעם הראשונה עם רבנו זכר צדיק לברכה, עוד לפני שלמדתי בישיבה. היה זה בשנותיה הראשונות של המדינה, כשבני עקיבא החליטו להוציא לאור מחדש את אורות התשובה בלבוש חדש, מנוקד עם הערות, ובהקשר עם זה, בהקשר עם הוצאת אורות התשובה, נפגשתי עם רבנו, והייתי בא אליו ויושב אצלו לילות שלימים, ואני לא מגזים, כמעט כל הלילה לילות שלימים, כשאני בסוף הייתי נשאר ללון אצלו. ומעבר לאורות התשובה, הדברים תמיד גלשו מעבר לעניין הספציפי בו עסקנו, הדברים תמיד גלשו לעניינים היסודיים ביותר, הגדולים ביותר. והייתי יוצא ממנו בכל פעם כשאני מרגיש שזכיתי למטען אדיר, כל פעם. ותמיד כשיצאתי עם אותו מטען אדיר, התלוותה אצלי הרגשה כאובה. אמרתי לעצמי, אורות אדירים כאלה ועם ישראל לא מואר מהם? ענק כזה והוא בצד, לא מכירים אותו בכלל. וזה הפריע לי מאוד והתניע אותי מאוד. אבל במשך השנים למדתי לדעת ולהבין שהגמרא מביאה בדברי רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור, שנאמר כי לשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. ישנם צדיקים כפי שרבינו עצמו היה מסביר לנו שהם שליחים אלוקיים. כל דור ודור, והצדיק שבא להדריך אותו ולהעיר לו בהתאם לצרכים המיוחדים שלו, בהתאם לבעיות המיוחדות שלו. וכשהגיע השעה של מדינת ישראל בראשית שנותיה, מדינת ישראל על כל בעיותיה, מדינת ישראל על אורותיה וצלליה, על מעשיה ומחדליה, על בעיותיה ותזבחותיה, הגיע תורו של רבינו זכר צדיק לברכה, והוא הופיע במלוא עוצמתו. הגיע הזמן לאורו המיוחד. ואז הוא העיר את אותה תקופה גדולה ומיוחדת על גדלותה ועל בעיותיה המיוחדות. סבינו זכר צדיק לברכה היה ההמשך החי של אביו הרב זצ"ל. אני מדגיש, ההמשך החי של אביו הרב זצ"ל. עוד בטרם מלאו לו 17, כתב עליו הרב זצ"ל שהוא היחיד שמבין אותו. בטרם מלאו לו 17, במכתב לבעל אוצר הגאונים, כותב הרב זצ"ל: וברוך השם שאני יכול לצאת ידי חובתי כמעט במכתבו של בני שיחיה, אשר הוא דירה לאל, הוא כמעט האחד עימי המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב את שיח נשמתי. האחד כמעט. נפשו ברוך השם תהורה היא ועדינה, והוא מבוסם ברוך השם בהמון רעיונות טובים ומהירים שיהיו בעזרת השם לברכה לא ולעולם. כך כתב הרב הרב זצ"ל. הוא בעצם ערך כמעט את רוב ספריו. הוא התחיל עוד לעסוק בספריו ולערוך אותם עוד בחייו של הרב. פשוט להזכיר, ספק אם הציבור יודע את הספר אורות ואת אורות התשובה, הוא ערך בחייו של הרב. אורות ואורות התשובה, ואת הספר אורות הוא ערך כשהוא היה פחות מ-30. ספר אורות ערך מתוך הקבצים השונים עוד בחייו של הרב. הוא היה פחות מ-30, וכבר הוזכר קודם שמופיע פה המאמרים הראשונים בנתיבות ישראל, מאמרים עמוקים ביותר, עמוקים ביותר, שאני חושב חבל שקודם אם לא היו לפני הציבור, כי קשה לקלוט אותם בעל פה, כי שרב אלמן קרא מבפנים. זה הוא כתב שהיה פחות מ-22. אגב, באורות התשובה שנערך על ידו, הרב זצ"ל היה בעצמו לומד את אורות התשובה בחודש אלול, מדי שנה בשנה. ולא רק שהוא עסק בהוצאת ספריו של הרב, אלא הוא גם לימד אותם. הוא לימד אותם. כפי שכבר הוזכר מקודם, אבל בעיקר אני רוצה להגיד הרבה יותר מזה, שהוא היה המיישם של תורת הרב זכר צדיק לברכה במדינת ישראל, במדינת ישראל הממשית על כל הופעותיה. הוא היה מיישם למעשה. אני מדגיש, הוא היה מיישם למעשה, כי קל יותר ללמוד את דברי הרב באופן עיוני. ללמוד על עם ישראל באופן עיוני, באופן מופשט, ללמוד על הערך של ארץ ישראל, זה קל יותר. קל יותר ללמוד באופן תיאורטי שגאולת ישראל היא קימה קימה והיא לא בבת אחת, וכל עוד שהאור לא הושלם אז גם ישנם צללים. כל זה קל מאוד, או אני לא אגיד קל מאוד, קל יותר ללמוד באופן תיאורטי, אפילו להבין באופן תיאורטי, אפשר להבין את הדברים באופן תיאורטי. ללמוד על סגולת ישראל, על קדושת ישראל, אבל לראות את הדברים האלה במציאות, ליישם את הדברים האלה במציאות, לדעת שסגולת ישראל וקדושת ישראל זה לא איזה משהו ארטילאי, אלא זה מתייחס ליהודים הממשיים, ליהודים כאלה וליהודים אחרים, ובכולם ישנה סגולת ישראל, וכולם שייכים לקדושת ישראל. או, זה פי כמה יותר קשה לדעת את הערך הממשי של ארץ ישראל, את הערך הממשי של יישוב הארץ, את הערך הממשי של שלימות הארץ, לדעת באופן ממשי, להבין הגאולה היא קימה קימה, וזאת גאולה, זאת גאולה היא קימה קימה, זאת גאולה. להתייחס, לתפוס את הערך של מדינת ישראל, מדינת ישראל זאת הממשית, כי שאיננה תמיד שכולה תכלת, שיש בה הרבה בעיות, תפות בכלל להכיר בערכה הגדול. זה למדנו ממנו, את זה הוא לימד אותנו למעשה, זה היה היישום המעשי של תורת הרב זכר צדיק לברכה. אני מוכרח להגיד, אני מכיר יהודים טובים שידעו לתת, להסביר יפה יפה באופן תיאורטי, מופשט, שגאולת ישראל קימה קימה, כל הדברים יסבירו. אבל כשמגיע איזה עניין ממשי, מסובך, תופעות לא כל כך חיוביות וכדומה, הם מאבדים את העשתונות, והכל קורס, כל התורה, כל התורה שהם מלמדים קורסת. אצלו שום דבר, הכל היה כפי שבנמר מקודם, הייתה לו משנה סדורה על הכל, והוא לימד אותנו שכל הדברים קיימים במציאות, הכל קיים, צריך רק לפקוח את העיניים, צריך לחדד את הראייה, צריך לגלות אותם, וצריך לגלות אותם גם כשהם גנוזים, גם כשהם גנוזים, גם כשהם מחוסים בכל מיני קליפות, לגלות את התוך, לגלות את האמת הפנימית. אני מרגיש צורך להגיש עוד נקודה, ואפילו להגיש אותה בצורה חדה מאוד. אני מעיז לומר שהוא היה מן היחידים שבדור, מן היחידים שבדור, אם לא היחיד שבהם, שהוא תפס במלוא עומקו את הגילוי המשיחי שבתקומת מדינת ישראל. היו גדולים שכתבו על המדינה, שהתייחסו למדינה, ואני מדבר כמובן על כאלה שגישתם הייתה חיובית, אבל לתפוס את העומק, את עומק האמת של הגילוי האלוקי שבתקומת מדינת ישראל, להזדהות באופן מוחלט עם האמת שמדינת ישראל זאת מדינת ישראל הממשית, היא מדינה אלוקית, מדינת ישראל זאת עם כל בעיותיה. את זה שמענו ממנו. הוא כמה פעמים הוא חזר על זה. ובסוגריים אני אגיד, כל מה שהוא חשב כחשוב, הוא חזר על זה המון פעמים. זה שייך למה שרב אליקים אמר על גדולתו כמחנך, כדי שהדברים יחדרו. אם היה מישהו שחשב שהוא חוזר סתם, הוא לא חזר סתם. הוא חזר על מה שהוא חשב שחשוב, הוא חזר המון פעמים כדי שהדברים יחדרו. והאמת היא שזהו יקרין מעצם הווייתו. אדם הוא נהג הרבה פעמים לחזור על הירושלמי וקידושין, שגדול הוא קידוש השם מחילול השם. גדול הוא קידוש השם מחילול השם. אז מה פירוש? איזה איש הכוח? מה אומר הירושלמי? זה לכאורה דבר מובן מאליו. מה השאלה היא? יש למישהו ספק מה גדול ממה? ודאי שקידוש השם ולא מחילול השם. אבל הוא הסביר לא ככה, אלא כשישנם תופעות שיש בהם גם קידוש השם וגם חילול השם, או במילים אחרות שיש בהם גם חיוב וגם שלילה, הצד החיובי הוא המכריע, הוא גדול יותר מאשר הצד השלילי. קידוש השם הוא המכריע, גדול קידוש השם מחילול השם. איך הוא מסתכל על כל מיני תופעות שבמדינה, דברים שאחרים לא ראו אותם, לא ראו אותם בכלל, ודאי לא ייחסו להם חשיבות. כל בול במדינת ישראל, כל בול במדינת ישראל, כל דואר במדינת ישראל מכריז לכל העולם כולו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי כל בול במדינת ישראל מציין בכל בול התאריך, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. או כשיצא שיום העצמאות, אולי אני אגיד עוד כמה מילים על יום העצמאות, אבל כשיצא שיום העצמאות יש צורך להקדים אותו ליום חמישי, כי הוא יוצא בשבת או ביום שישי, אז תמיד, השנה יום העצמאות מכריז, יום העצמאות מכריז על קדושת השבת. למה מקדימים אותו? מקדימים אותו בגלל קדושת השבת, שהשבת לא תחולל וכדומה. ובאמת שמחתו העצומה ביום העצמאות אי אפשר לתאר אותה בכלל. אני אומר מכל הלב, אי אפשר לתאר אותה. כמו שאגב, מי הזכיר עם מלך ביהושע? אתה הזכרת תשעה באב? אתה הזכר משהו תשעה באב, לא? זהו, כמו למשל לראות אותו בתשעה באב, זה גם כן קשה לתאר. איך הוא היה אבל בתשעה באב? איך הוא בכה בתשעה באב? זה לא יומן, זה לא יומן. כאילו קרה, לא קרה איזה אסון פרטי. מה זה אסון פרטי? אבא, אמא, אני יודע. כך הוא בכה בתשעה באב. באותה מידה כך הוא שמח ביום העצמאות. כל מי שאני ואני מעז לומר, כל מי שלא ראה את רבנו שמח ביום העצמאות, לא ראה שמחת יום העצמאות מימיו. השמחה שלו ביום העצמאות, הזכיר גם כדמי רבי יהושע את הריקוד ביום העצמאות, ביום העצמאות ברחובות. היינו רובים ברחובות ביום העצמאות, בכיכר ציון. אני לא זוכר מאיזה שנה התחיל מנהג שביום העצמאות רוקדים לבית הנשיא. ליום העצמאות רוקדים לבית הנשיא, כשם שבשמחת תורה רוקדים לבתיהם של הרבנים הראשיים. ככה היה מקובל, שמחת תורה, כבוד התורה, לבתיהם של הרבנים הראשיים. וליום העצמאות לבית הנשיא, כבוד המדינה, כבוד המלכות. צריך פשוט להזכיר פה, הכותל לא היה בידינו, אי אפשר היה ללכת לכותל. כך נהגנו. ותוך כדי ריקוד היו מצטרפים אלינו יהודים, יהודים שונים, סליחה אני אגיד, סתם יהודים היו מצטרפים אלינו, סתם יהודים במרכאות, אבל אני חייב להגיד ביטוי של רבינו שהוא מיוחד במינו. הוא פעם התבטא, כשאני רואה את היהודים רוקדים ביום העצמאות, אני רואה את ריבונו של עולם רוקד איתם. ביטוי שלו, אני רואה את ריבונו של עולם רוקד איתם. אגב, אני נזכר, ודאי ראש ישיבת בית אלי יזכור את זה היטב, בשנה הראשונה של קרן מיבנה, אז מסיבות שונות, היה ציבור קטן, אז חגיגת יום עצמאות הייתה משותפת עם ישיבת בני עקיבא בכפר הרועים. ורבינו הוזמן לשם ביום, לשאת דבריו, רומם את הציבור. אני מאוד רציתי להגיע, ואני מודה ומתוודה, הגעתי באיחור אחרי שהוא כבר עזב. באותו יום עצמאות, בכפר הרועה, אחרי שהוא כבר עזב. ואמר לי אחד הבחורים, יכול להגיד כיום הוא ראש כולל בכפר חסידים, אמר לי אחד הבחורים, כשרבינו סיים לדבר, פרצנו בשירה, כך הוא סיפר לי, פרצנו בשירה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמים. הרי זה בספירה, זה סוף הרצון של הספירה, סוף ריבונו של הספירה. והידי זה יושפע שפע, אבל הוא הוסיף, ובאמת הרגשנו שעל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמים. הוא היה, זה כבר הוזכר, ואני דווקא רוצה לחזק את הדברים, הוא היה ודאי מאדירי האמונה שבדור. מאדירי האמונה שבדור. מה פירוש מאדירי האמונה שבדור? יהודים מאמינים? ודאי, יהודים מאמינים בקדוש ברוך הוא. ודאי. ומאמינים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים בפורים, גם למרות שהם לא היו גלויים, ועשה לנו ניסים בחנוכה. זה, יהודים מאמינים. אבל להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא פועל היום, שהוא מתגלה אלינו היום, שכל מה שירה בדורנו זה מעשה ידיו היום, זה לצערנו צריך להדגיש גם ליהודים מאמינים שהקדוש ברוך הוא פועל היום. סליחה, שלא יצא לפנסיה, שכל מה שקורה היום זה מעשה השם, זה צריך להזכיר גם, להדגיש גם ליהודים מאמינים שכל מה שקורה היום, כל מה שזכינו היום, כל האירועים המופלאים של ימינו, של דורנו, זה מעשה השם. ולהאמין, כפי שרבי יעקב אמר, הוא הזכיר, וצדיק באמונתו יחיה, גם כשהדברים לא בוטים כלפי חוץ. אז באותו רגע אני ביקשתי להביא את אורות, כדי רק לתלוא פסקה אחת בבקשה. השנייה בבקשה, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שלה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. סגולת אהבת ישראל, ממה הרקע האמיתי של אהבת ישראל? זה לא, זה כמו שרב כותב מקודם, זה לא איזשהו דבר רגשי סתם כי הוא אח שלי, הוא בן דוד שלי, אלא היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שולה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה העליונה הזו וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. דווקא אז צריך להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול ועצום ללוקיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד אשר שרה הרבה מדרך השם. מוריי ורבותיי, לראות את הנפש, לראות את הנפש הנסוגה מאוד אשר שרה הרבה מדרך השם, ולהכיר בה שבתוכה שורה אור השם, זוהי אמונה אדירה. זה לצדיק באמונתו יחיה. כשהדברים נראים כלפי חוץ, לאהוב יהודים שנעים לאהוב אותם, ודאי יהודים שנעים לאהוב אותם פשוט, אבל לאהוב יהודים שאולי לא כל כך נעים לאהוב אותם, כי להכיר מה גנוז בתוכם, איזה אור מאיר בנשמתם, להכיר את הנשמה הפנימית שלהם, להבין שצריך לעזור להם. ואיך עוזרים להם? כמה פעמים הוא היה מדגיש בדברי הלל, אהוב את הבריות ומקרבם לתורה. לא אהוב את הבריות כדי לקרבם לתורה, אהבת הבריות זה משהו חיצוני, אמצעי כדי לקרב לתורה, אלא אהוב את הבריות במובן האמיתי, ומתוך כך ממילא אתה מקרב אותם לתורה, כי אחרת כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. אותם פנים שאתה מראה למים, אותם פנים המים מראים לך. וכשאת אי אפשר להציג הצגה להמיד פנים של אהבה, ההוא מרגיש מה הלב שלך משדר אליו, וכדומה וכדומה. אני אגיד עוד שני דברים. אני אגיד עוד שני דברים. דבר אחד שאני רוצה להגיד, כבר הוזכר לי קודם, אני רוצה להדגיש את העובדה שהוא היה מחנך בחסד עליון, לא רק במה שהוא אמר, לא רק במה שהוא אמר, אלא בראש ובראשונה במופד האישי שלו, במידות המיוחדות שלו. הוזכר כבר מקודם על ידי הרב גרינברג, על הפשטות שלו, על ההסתפקות במועט שלו. אני רוצה להדגיש על הענווה שלו, על הענווה שלו, לא ענווה עשויה, ענווה אמיתית. כדי לראות מה זה ענווה אמיתית, פתחתי פה ויושבי פה לנתיבות ישראל בהוצאת בית אל, בסוף העתיקו מאמר שלא שיתפסם באיזה מקום, ומצאו, אינני יודע איך, מצאו את המאמר אצלו בבית שהוא תיקן אותו אחר כך, אחרי הדפסה. מאמר שהוא כתב. במקום שהוציאו את המאמר שלו, כתבו למעלה, הרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת מרכז הרב, מגדולי הרבנים בדורנו, מאיר במאמר וכו'. אבל מגדולי הרבנים בדורנו, הוא העיר וכותב בצד, לא מיני ולא מקצתי. זה אצלו בבית, זה לא כלפי חוץ. זהו כאן, זהו רשם אצלו, בהתק שאצלו שהתפסם. לא מיני ולא מקצתי. ענבה שלו. כשהיו נכנסים תלמידים שלו, שמשמשים ברבנות, הוא היה תמיד קם לכבודם. הוא היה קם לכבודם, אני הייתי מופתע, זה לא מילה, הלם. נכנסים תלמידים שלו, הוא היה קם לכבודם. ובאמת הוא היה סולד מכל דברים חיצוניים. יכולת לראות את זה בכל, במה לא, בלבוש שלו, בהתנהגות שלו, באורחות חייו, בבית שלו, בכל. ואני מפסיק, אני לא מסיים, אני פשוט מפסיק, מפני שגם רבינו זכר צדיק לברכה, הוא אף פעם לא היה מסיים. הוא תמיד היה מפסיק. זה מפסיק, זה מפסיק. חלק הוא היה ממשיך, הפעם הבא היה ממשיך, כי מעיין המתגבר, לא היה מפסיק אף פעם. אני באמת רוצה לסיים ולומר שאני בטוח שגם גם כיום, כשהוא נמצא בנמזי מרומים, גם כיום הוא משפיע ומקרין עלינו, ובוודאי על אלה שהולכים לדרכו, שלומדים את ספריו, שחיים לאורו.